שלום וברכה, אנחנו בענייני אלישע בן אבויה. ראינו בפעמים הקודמות שכשאלישע בן אבויה מדריך בפרקי אבות, רבי אלישע בן אבויה הופיע שם, שהלומד ילד למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר חדש, הלומד זקן, לדיו כתובה על נייר מחוק. הוא בעצם לא מדבר על גיל, הוא מדבר על יחס. יחס נפשי לחיים, יחס נפשי לתורה. ומנינו כמה דברים, ואני רוצה לחבר את הדברים שדיברנו עליהם אל מאורעות החיים באמת של אלישע בן אבויה, על מה שפגשנו במדרשים, לעומת אלה של רבי עקיבא. חלק כבר חיברנו, חלק אנחנו נוסיף היום. מה ראינו? ראינו שמימד אחד מאוד מאוד חזק בעולם המבוגר לעומת עולם הילד, וזה מימד ההתחדשות. כלומר, האם אני מסוגל להתחדש? אחד הדברים שדוחפים אנשים לעשות המון המון שינויים בחיים, זה איזשהו צמא לחידוש. אנשים רוצים כל הזמן כל דבר שיהיה אחרת, שיראה אחרת, אז אנשים משנים כל הזמן. ומשנים, מסיידים, סליחה? רוצים חדשות. אנשים מסיידים את הבית, אנשים מעבירים רהיטים ממקום למקום, קונים דברים חדשים, מחליפים בגדים, משנים. כי משהו בנו מחפש איזו התחדשות. אנחנו יודעים שכל הדברים הללו לא באמת יעילים, לא באמת עוזרים. יעילים לזמן מה? זה כזה תיקונים קוסמטיים של החיים. ההתחדשות האמיתית קורית כשאדם באמת עובר שינוי אמיתי מבפנים, ואז הכל מתחדש לו. כל יום יהיו בעיניך כחדשים, זה לא אומר שכל הזמן ישנו לנו את התפאורה, אלא אנחנו נוכל לראות אותה, נוכל לראות את החיים, נוכל לראות את התורה, כל פעם במבט יותר עמוק לאור שינויים שעוברים עלינו. זה נכון בכל התחומים, זה נכון באופן מיוחד אולי בזוגיות. זוגיות, החלטה הרת גורל, להתחתן עם אדם שבמשך חיים שלמים תהיה לצידו. אצל רוב האנשים, התחושה היא שיש הרבה אנשים שתולים תמונת ענק של החופה בבית, כן, יש להם איזו תמונה מוסגרת כזאת, והם כל כמה זמן מסתכלים עליה, איך היינו יפים פעם, אפילו אתה היית יפה בתמונה. איך היינו יפים פעם, איך היינו תמימים פעם, איך היה טוב, איך היה טוב. יש איזו תחושה כזאת שמעשה הזה של הפעם, זה הולך ודועך כי אנחנו מתרגלים זה לזה, ומה כבר אפשר לחדש. ובאמת זה מייצר אצל האנשים איזה קושי כזה, חסר כזה, וניסיון כל הזמן לייצר איזו התחדשות מאולצת. והאמת הגדולה שכשהאדם בעצמו עובר שינוי, נהיה אדם יותר מעמיק, יותר רואה את החיים בצורה יותר רצינית, יותר אמיתית, הוא רואה את בן הזוג שלו כל הזמן אחרת, פוגש את מה שעומד לו מול העיניים באור אחר עמוק יותר, וגם הוא מגלה את מה שאנחנו יודעים, שהאדם הוא אינסוף. כלומר, וכי אתה באמת מכיר את בן הזוג שלך, וכי אתה מכיר באמת את עצמך, הרי יש בנו אוצרות, אין סוף. והאין סוף הזה זה הצורך בהתחדשות. זאת הסיבה שאנחנו קוראים את התורה פעם אחר פעם, כל שנה מחדש, ויש מי שיקרא ויגיד, אוקיי, כבר הייתי פה. ויש מי שיקרא את זה ויאמר, במקום הזה אף פעם לא הייתי. אף שאת הפסוק הזה ראיתי כבר מי יודע כמה פעמים, ואף שאת את המאורע ברמה הפשוטה שלו, אני זוכר כבר מהגן, אבל לראות אותו כך עוד מעולם לא ראיתי, לא מהמקום שבו אני נמצא בחיים, לא מהעומק והתובנה שנחשפת לפניי. וכאן הבדל עצום בין ילד לבין מבוגר. ילד הוא מתחדש אינסופי, הוא רואה כל הזמן דברים אחרת, חידושים לא מאיימים עליו. כל פעם כשמתגלה איזה דור חדש של פלאפונים בעולם, יש תגובת המבוגרים ותגובת הילדים. תגובת הילדים היא מאוד נרגשת. דור חדש! איזה יופי. תגובת המבוגרים, עוד פעם עכשיו ללמוד להתמודד עם הדבר הזה. עכשיו שוב נזדקק לילדים שלנו שילמדו אותנו איך מתפעלים כל מיני מכשירים שאין לנו מושג מה אנחנו עושים איתם. והדבר הזה בין רבי עקיבא לבין אלישע בן אבויה הוא פער עצום, כי רבי עקיבא, כמו שהזכרנו, הוא המתחדש הנצחי. הוא מתחדש בגיל 40, ממש כמו בגיל ההתבגרות, אין לו שום בעיה להתחיל מחדש. אני רוצה להזכיר, הוא לא סתם מתחדש, אנחנו תמיד רואים ברבי עקיבא, איזה עם הארץ שהתחיל ללמוד, כאילו התקבל האולפן כזה, אולפן לעברית, מתחיל מחדש. זה לא המצב. רבי עקיבא מתחדש, הכוונה הופך תפיסת עולם. הרי רבי עקיבא הוא לא באמת היה עם הארץ במובן של חסר שכל וחסר דעת. אלא רבי עקיבא מעיד על עצמו, נכון? פסחים דף ממתת. כשהייתי עם הארץ, הייתי אומר, מי ייתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור. אמרו תלמידיו, רבי, אמור ככלב, למה חמור? כלב נושך. אמר להם, לא, זה שווה, זה נושך. הוא משבר עצם, זה נושך, הוא אינו משבר עצם. איזה כלב? אני סניתי תלמידי חכמים, רציתי לשבור להם את העצמות. כלומר, התנגדתי לכל המהות שלהם, לכל העצמיות שלהם. רבי עקיבא לא היה נבער מדעת, הוא היה הוגה דעות. רק הדעות שהוא הגה היו איומות ונוראות. הוא סנה תלמידי חכמים. יש אמנם תוספות בכתובות שמסביר למה משליך הרבה אחריות על תלמידי החכמים שבאותו הדור. נדבר על זה בהמשך כשנלמד דווקא על רבי יהודה הנשיא. ניפגש עם, עם המפגש הזה, אבל אנחנו בהחלט פוגשים אדם שמסוגל לשנות באופן דרמטי את הדעות שלו. אדם שהיה כל כך עוין את עולם התורה ואת תלמידי החכמים, והוא מוכן לשנות מן הקצה אל הקצה, למקום שהוא מוסר את נפשו ללמוד תורה. אדם שמתחיל בגיל מאוד מאוד מבוגר, ללמוד עם ילדים צעירים, זה נורא קשה. אני יוצא לי ללמוד בישיבת עטרת כהנים עם חבר'ה בגילאים צעירים, ולפעמים מגיע לשיעור אדם שכבר עבר קצת יותר דברים בחייו, שהוא יותר בוגר, ובכל זאת מגיע לשיעור הזה להצטרף. וזה קושי, זה תמיד קושי, כי אתה צריך הרבה ענווה ללמוד תורה עם חבר'ה שצעירים לך בחמש, שש, שבע שנים. אז רבי עקיבא, שלומד עם חבר'ה שצעירים ממנו בשלושים ומשהו שנה, הוא לומד עם ילדים. ולפעמים הקושי הזה לראות ילד מבריק, כי אצלו זה נייר חדש, הכל פשוט. להיות ילד שקולט את זה ברגע, ואתה שובר את השיניים עוד פעם ועוד פעם, מרגיש שאתה נשרח מאחור, זה מאוד קשה. ורבי עקיבא יש לו את זה. הוא באמת בהתחדשות אינסופית. לעומת המקום של אלישע בן אבויה, שבהמשך אנחנו נחדד את זה כעוד מימד במשנה שלו בפרקי אבות, שהוא לא מסוגל להתחדש. הוא לא מסוגל להתחדש, אוריו קבעו לו את גורלו, אמו עריכה מאותו ריח של עבודה זרה שנכנס בו באותו עובר, אבא שלו שלח אותו לא לשם שמיים, בת הכל תקעה אותו באופן שהוא לא יכול להשתחרר, והוא בעצם במקום שהוא עומד על מקומו לאורך כל הדרך. נקודה נוספת שראינו בפעם שעברה זה האמון. האמון לעומת הציניות. מבוגרים הם הרבה פעמים ציניים. החיים לימדו אותנו כמבוגרים לחשוד, לימדו אותנו לחשוש, להיזהר, לא לתת אמון עד הסוף, לבחון כל דבר אלף פעמים. מישהו בא לך בחור ואומר, אחי, אתה מיד כזה בשאלה מה אתה צריך, מה קורה, מה האינטרסים וכו' וכו'. איבדנו את התום, את הפשטות הזאת של לתת אמון באנשים, שמישהו רוצה לתת לך משהו, אולי אנחנו מתקשרים אלינו, אנחנו מיד בהגנה הזאת. שלום, רציתי לבשר לך שעלית ב... אתה אדם בר מזל, אני מדברת מחברת IAO, אני מסתק מה זה, ורצינו לבשר לך, מיד אתה אומר, רגע, לפני הבשורות. בדיוק, כמה אני הולך לשלם על הבשורה ובכמה תשלומים? מה אתם בעצם רוצים? לא, לא, זה לגמרי, לא, 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 אל תגידי לי לא, לא, לא. אני כבר רגיל שאומרים לי לא, 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 ואחרי זה... אני רגיל... כן, בדיוק, כיוון שזה ככה זה, והתרגלנו לראות את העולם כך, אנחנו נעשים מאוד חשדנים. אנחנו חשדנים כלפי הבריות, אנחנו חשדנים כלפי אנשים שקרובים או רחוקים לנו, אנחנו כל הזמן שואלים מה האינטרס שמסתתר מאחורי כל דבר, ובמובן הזה אנחנו נעשים מאוד מאוד חסומים, מאוד חסומים, מאוד תקועים, אין לנו את היכולת לשחרר ולתת אמון. כמה קשה לאנשים לעצום עיניים, ולסמוך על מישהו. מאוד מאוד קשה, סובך. ובמקום הזה, רבי עקיבא כשהוא מחליט ללמוד תורה, הוא רק נותן אמון בתורה. הוא נכנס לבית המדרש ממש כתינוק, כילד שאין לו בעולם אלא הדבר הזה. ילדים, בשלבים הראשונים של חיים, כל דבר שנאמר הוא מתקבל בצורה מוחלטת. הבת שלי חזרה מהגן ואמרה לאשתי, אמרה לה, אמא, אני, זה היה כשגרנו, זה כבר לא המצב, עכשיו גרנו באיזה בית של שתי קומות. היא אמרה לאשתי, אמא, אנחנו למדנו על שרה אמנו, חשבתי שאולי כדאי כשבאים אורחים שתישארי בקומה השנייה ככה למעלה. כי מה נעשה שאין לנו אוהל ושרה צנועה ובאוהל וזהו, וזה נתפס בצורה מוחלטת ואין מקום עכשיו לשום דבר אחר, וזה מאוד מדויק ושלם וסגור עד הסוף. אנחנו כמבוגרים מסתכלים על זה וכבר קורצים על זה ומשתעשעים מזה ואין לנו את היכולת לקבל את זה כמו שזה. רבי עקיבא נכנס ללמוד תורה בגיל 40 כתינוק. לא במובן הנמוך של תינוק, לא במובן נבער מדעת של תינוק, הוא מביא את כל 40 שנות חייו, את כל ניסיון החיים, אבל הוא מצליח להחליט לתת אמון באותם אנשים שהוא אמר עליהם עד לפני כמה זמן, מי ייתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור. הוא מחליט לתת, לפתוח את עצמו, לפתוח את ליבו, להיות שם עד הסוף, וזה קשה מאוד. וזאת העבודה שלו. לעומת זאת, אנחנו פוגשים את אלישע בן אבויה, שזמר יווני לא פסק מפיו, שספרי מינים כשהיוצא מבית המדרש נושרים לו מחייקו. כלומר, בבית המדרש הוא מביא את הגם וגם. יש ספרי... זה נראה שזה היה תמיד, מפני שרב יהודה שבור מזה שאם אדם בסדר גודל כמו אלישע בן אבויה, שהוא באמת, הוא נכנס לפרדס, לא במקומות החילונים, אם הוא נשבר, מה יהיה עליי? שואל רב יהודה בוכה, ואומר לו שמואל, תדע לך, הייתה לו בעיה. והגמרא שואלת, מה הייתה הבעיה? ספרי מינים נשאו למחיקו. זאת אומרת, לאורך כל הדרך הוא בא אמביוולנטי. הוא היה תלמיד חכם עצום, והגיע למקומות עצומים, ובאיזשהו מקום הוא ידע שהתורה, וידע וידע עד יום מותו, שהתורה היא האמת הגדולה. ואם כל זה היה, הייתה כל הזמן ההשוואה, וספרי מינים, ואיך זה עומד מול זה, וכו' וכו'. וכשאתה מסתכל בהשוואות, ואתה מסתכל, אתה לא באמת מסוגל לתת את האמון עד הסוף בדבר אחד, נהיית לך שניות בנפש. וזה גם מה שקרה שם, באותו מראה פנימי, שהוא רואה את מטטרון שר הפנים. הרי לא רק, מן הסתם לא רק אלישע בן אבויה ראה שם את מטטרון, הם ארבעה נכנסו לפרדס, אולי גם רבי עקיבא ראה את מטטרון יושב על כיסא הכבוד, אולי גם האחרים. אבל אצל אלישע בן אבויה, לאורך כל הדרך, יש את הקושי הזה ללכת עד הסוף. ולכן השניות הזאת יושבת על מקום בנפש. כלומר, לאורך כל הדרך יש ספרי מינים וזמר יווני, ומן הצד השני תורה. והדבר הזה הוא כל הזמן, כל הזמן יושב. אין יכולת ללכת עם זה, להיכנס למקווה עד הסוף. בלי להשאיר חציצה, בלי להשאיר חלל פנוי, בלי להשאיר איזה מקום של אולי וצריך בירור. ויש עוד דבר שאנחנו יודעים שהוא מבחין, מפה אני מתקדם הלאה, מבחין מאוד בין ילדים לבין מבוגרים, וזו הענווה. כלומר, ילד, בעצם היותו ילד, בעצם הפיזיולוגיה שלו כילד, הוא קונה ענווה באופן טבעי. הענווה היא ממש בילדין בתוך חייו. למה? הוא נורא רוצה איזה משהו שבארון העליון במטבח. הוא יודע שהוא לא יכול לבד. הוא לא יכול. ילד שחי בבית נורמלי יודע שהוא לא מחליט לבד. הוא לא מחליט איפה אנחנו בשבת, הוא לא מחליט מה עושים היום אחרי הצהריים, הוא לא מחליט. הוא יכול להביע דעה, הוא יכול לבקש בקשה, הוא בעיקר זקוק לעזרה. והפיזיולוגיה הזאת של לראות את העולם מלמטה למעלה, להסתכל על כל המבוגרים מלמטה למעלה, זו פיזיולוגיה שבונה נפש כמו שצריך. וככל שיותר ילד או יותר תינוק, הוא עוד יותר זקוק ועוד יותר ענה ועוד יותר חסר. והדבר הזה נותן מקום לריבונו של עולם להיכנס. הילד באמת, ברור לו שריבונו של עולם יכול... יכול לעזור, הוא בא עם הכנות הזאת. אספר לכם סיפור. זה ייקח לנו קצת זמן, אבל זה סיפור שווה. והוא גם סיפור אמיתי, אף שאני מטשטש את ה... זה סיפור אמיתי שהורשיתי לספר. אני משנה אותו קצת ומשנה זהויות וכו', אבל סיפור סיפור. מעשה בילדה אחת, שבא להורים שלה יום אחד, ילדה בערך בכיתה א' ב', בא להורים שלה יום אחד ושאלה אותם, איך כותבים מכתב לאלוקים? סיפרתי לכם פעם? תשמעו סיפור מופלא. איך כותבים מכתב לאלוקים? איך כותבים היא יודעת מה הכתובת של אלוקים? אמרו לה, תשמעי, זה בעיה. אין כתובת, אין כתובת. זה לא עובד עם כתובת. אלוקים, לאלוקים מתפללים. היא אמרה, אני יודעת, אבל אני רוצה לכתוב לו מכתב. אמרו לה, תראי, תראי. לא כל כך ברור לי עד היום למה ההורים שלה לא אמרו שהכתובת זה הכותל. באמת אני לא יודע. אבל אולי הם חששו שמישהו שם יציץ בפתקים, אני לא יודע, אין לה דעת. אבל אמרו לה, אין כתובת, את צריכה להתפלל. טוב, הילדה התעקשה, 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 התעקשה. באיזשהו שלב, היא כתבה מכתב, הכניסה למעטפה, וכתבה מה שהיא כתבה, עוד מעט נראה מה היא כתבה, והלכה ושמה את זה בתיבת הדואר, דואר יוצא. תיבת הדואר השכונתית. וזהו, ביקשה מההורים שלה, הם גרים באיזשהו מקום שיש להם תיבת דואר, כלומר מפתחות לתיבת דואר, אז היא ביקשה מההורים שלה שהמפתח לתיבת הדואר יהיה אצלה, והיא תרוקן את הדואר עד שיתקבל את התשובה מאלוקים. שההורים שלה אמרו לה, תשמעי, כאילו הם אמרו, הילדה תישבר. אמרו לה, את צריכה להבין, זה לא עובד ככה. מתפללים, לפעמים נענים, לפעמים לא נענים. מכתבים זה לא עובד. לא עובד מכתבים. את צריכה לדעת. טוב, אבל הילדה התעקשה, לקחה את המפתחות, ובאמת כל יום חזרה הביתה, מפח נפש. כל יום מפח נפש, כל יום אכזבה, ככה חודש וחודשיים. הקדוש ברוך הוא לא עונה לה למכתב, ואכזבה מאוד גדולה. באיזשהו שלב נשבר לה, החזירה את המפתחות. להורים שלה, ומבחינתם הסיפור נגמר. אבל הרי לא הייתי מטריח אתכם אם הסיפור היה נגמר. אחרי איזה זמן, הם מקבלים טלפון מהדבר השכונתי. הדבר מתקשר, אומר לאמא, שמי, התיבה שלכם מפוצצת מכתבים. כבר הרבה זמן לא עברו לקחת, וזה גם היה מאוד הגיוני, כי הבת לא עברה כל יום לקחת, וההורים כבר, אתם יודעים, דרכם של אנשים. התיבה התפוצצה מכתבים. טוב. הלכה אמא לתיבה, מוציאה, באמת כמקובל, מס הכנסה, ביטוח לאומי, משרד הפנים, עם הפנים לציבור, העירייה, כל אלה שעם הפנים בעיקר לארנק שלך, ואז מכתב. מכתב שכתוב בו, היא רואה, שכתוב בו בכתב יד של הבת שלה עם טושים, כן? כתוב שם, לריבונו של עולם, מלך העולם. לא פחות ולא יותר. טוב, האימא עברה על חדרג, פתחה את המכתב, פותחת את המעטפה, והיא רואה את המכתב של הבת שלה. והיא קוראת את המכתב של הבת שלה. ובמכתב, שוב, אני משנה פה כל מיני דברים, בסדר? אבל הלוז של הסיפור הוא מדויק. קוראת שבמכתב כתוב, ריבונו של עולם, סליחה שאני כותבת לך מכתב, אני יודעת שצריך להתפלל, ואני התפללתי המון, ואתה לא ענית לי, ואני החלטתי שאין ברירה, זה בכלל לא בשבילי, זה בכלל בשביל ההורים שלי. אוקיי, האמא ממשיכה לקרוא, כותבת ריבונו של עולם, אני ממש מבקשת שההורים שלי אין להם כסף, והמצב מאוד מאוד לא טוב, ואני ממש מבקשת שתעזור להם ותיתן להם כסף. טוב, חמודה. אני כבר דיברתי עם אחד מהילדים שלי שהוא בגיל תואם, אומנם הם צעירים, אבל כדאי לשריין אותה. טוב, האמא זה רואה בתוך המעטפה, חוץ מהמכתב החמוד של הבת שלה, יש כסף, סופרת. 100, 200, 300, הגיע ל-1,600 שקל. מכובד. 1,600 שקל. טוב, והיא לא יודעת את נפשה. מה? קודם כל היא הלכה לדבר, והיא אמרה לו, שלום לריבונו של עולם, מלך העולם. אז הוא אמר לה, מה את רוצה ממני? לא, אנשים כותבים מכתבים לריבונו, ילדים כותבים מכתבים לריבונו של עולם, אתה פותח, עונה להם וזה. הוא אמר, מה אתה דבר? אז אמר לו, אתה מכיר את המעטפה הזאת? הוא אמר לה, מזמן, מזמן. הוא אמר, מה זאת אומרת מזמן, מזמן? הוא אמר, הגיעה איזו מעטפה כזאת, בתיבת דואר יוצא. לא ידעתי מה אני עושה עם הדבר הזה. אז אמרה, אז מה עשית? שמת כסף. אז הוא אמר לה, לא, לא, אני שמתי את זה בגניזה של הבית כנסת. טוב, מעניין. עכשיו, האמא לא יודעת מה לעשות. היא אומרת, מצד אחד, הקדוש ברוך הוא שלח לבת של 1,600 שקל. מצד שני, עכשיו ככה זה יהיה שיטתי. ריבונו של עולם, מה אתה אומר על אופניים 16 הילוכים? כבר התפללתי הרבה זמן, אתה לא עונה. ריבונו של עולם, מה אתה אומר על מטוס? קיצור, הוא אומר, אני אחזיר, אני אתן לבת שלי, ילדה תתחרפן, מה היום זה ככה היה קבוע? מה אני עושה? התקשרה לרב. התקשרה לרב שמבין בענייני ילדים וחינוך ילדים וכו' וכו', והיא אמרה לו, מה אני עושה? היא אמרה לו, אבל יש, אמרה לו, אני דילגתי, הסביר את הבעיה. אומרת האישה, כאילו, מה זאת אומרת, אין לנו כסף? יש לנו כסף. הכל בסדר. לא חסר שום דבר, ברוך השם. אנחנו לא עשירים, לא עניים, אנשים רגילים, ככל עם ישראל. מעמד בינוני הרבה, כאילו, לא מעמד בינוני של לפיד, לא שתי נסיעות בחול בשנה, אבל מעמד בינוני, כמו שהיה מקובל לפני לפיד, רגיל כזה. מה אני עושה עם ה... כאילו, הבת שלי חושבת שאנחנו עניים, מה קורה פה? טוב, הרב נתן לה את ההצעה שאני כבר אייסם אותה דרכה, בסדר? הולכת האמא לילדה ומדובבת אותה. אומרת לה, מה ביקשת במכתב? מה זה, מה זה? דוחקת אותה לקיר, בקיצור, באיזשהו שלב, הילדה אומרת שהיא ביקשה שיודעת שהם עניים, והיא ביקשה מהקדוש ברוך הוא שיעזור להם. אז אמא אמרה, תראי, למה את חושבת שאנחנו עניים? אמרה לה, כי כל הזמן אתם אומרים שאתם עניים. את אמרת לאבא שאת רוצה להחליף את המכונית, אז הוא אמר, אבל אין לנו כסף. אמרת שאת רוצה, אין לנו כסף. כל הזמן אומרים שאין לנו כסף. אז אני הבנתי שאנחנו עניים, ושאתם בטח מתביישים לבקש מהקדוש ברוך הוא. אז אני ביקשתי משלכם. תראו למה שריינתי אותה? זה ילדה. קיצור, אז זה. טוב, אז אמא אמרה לה כך בעצת הרב, היא אמרה לה, תראי, קודם כל, זה נכון שאין לנו כסף למכונית חדשה, ואין לנו כסף, זה נכון. אבל יש לנו ברוך השם כסף לכל מה שצריך, לאוכל, לחוגים, לדבר, ברוך השם, הכל בסדר, הכל טוב. אמרה עכשיו, תראי לגבי המכתב. המכתב, את שלחת למכתב, בדרך כלל באמת, לקדוש ברוך הוא צריך להתפלל, אבל הקדוש ברוך הוא הרי יודע כל מה שאנחנו עושים. הוא שמע את התפילות שלך, והוא ידע שאת תשלחי את המכתב, והקדוש ברוך הוא דאג שאיזשהו אדם יראה את המכתב, ובשליחותו של הקדוש ברוך הוא באמת שם לך כסף בתוך המעטפה. והנה, תראי, יש פה כסף. אבל צריכה לזכור עוד דבר. לנו אין כסף לקנות מכונית, אבל יש אנשים שאין להם כסף לאוכל. אז אני חושבת אולי הצעה כזאת, שאולי את, אולי כמו שאת שלחת מכתב והקדוש ברוך הוא דאג שיהיה מישהו שיראה את זה ויביא לך כסף, אולי האיש העני הזה שאין לו מה לאכול בכלל, אולי גם הוא יתפלל לקדוש ברוך הוא, והוא רצה שיהיה לו עזרה, ואולי הקדוש ברוך הוא גלגל אליך את הכסף הזה כדי שתתני לאיש העני הזה, אולי. אז הילדה אמרה, טוב, אז נעשה ככה. את זה תקחי ליתר ביטחון, היא נתנה לאמא שלה 100 שקל. את זה תקחי לכל מקרה שלא יהיה. לא יאמן. ואת השאר ניתן באמת לאיש העני. קיצור, אמרה, דיברו שוב עם הרב הזה, הגיע איזה, זה. הגיעו, נתנו את הכסף וכו'. ילדים, יש להם משהו שהוא תמים ואמיתי ומדויק. ונותן את עצמו עד הסוף. לכן יש איזה אמון מוחלט, יש יכולת, יש ענווה מוחלטת כלפי הקדוש ברוך הוא, אמון מוחלט שהקדוש ברוך הוא שם נמצא, שומע, פוגש את הדברים. אנחנו הרבה פעמים כבר עברנו כל מיני תפילות בחיים שלנו ולא נושענו, ומאז אנחנו סקפטים הרבה פעמים כלפי תפילות. על זה כתוב באש קודש, כתוב, שכתוב, ממעמקים קראתיך השם. הוא אומר האש קודש, הוא, הרי הדברים שם נאמרו ונכתבו אחר כך בתוך בגטו, בימים האיומים והנוראים הללו. הוא כותב שם, הייתי בטוח שעכשיו בראש השנה, בימים הנוראים, כשאנחנו סובלים צרות איומות ונוראות, התפילות שלנו יהיו תפילות אדירות. אבל זאת צריך את האמת לומר, שהתפילות שלנו פחות טובות אפילו משנה שעברה. אלא למה? כי אנשים מתאכזבו, כי אנשים כבר לא סומכים כל כך, כי אנשים כבר לא... זה לא הלך, זה לא הלך. ואז הוא מביא שממעמקים קראתיך השם, דוד המלך אומר ככה, מה זה ממעמקים? עומק בתוך עומק. אף על פי שקראתי אליך בפעם הראשונה ולא נושעתי, וירדתי לעומק עוד יותר גדול, ואני בצרה עוד יותר גדולה, ולכאורה רק אכזבה מהתפילה, אני שב וקורא אליך מתוך העומק הגדול יותר. ממעמקים עומק בתוך עומק. עומק קשה ממה שהיה לי בפעם הקודמת. ובמובן הזה, ילד יש לו ענווה בסיסית כלפי החיים, כלפי הקדוש ברוך הוא, יש לו אמון מוחלט, יש לו את כל המימד הזה שמאפשר מפגש, וזה מה שאלישע בן אבויה אומר, אתה רוצה לקנות תורה, כמו דף חדש שפתוח לקלוט את הדיו, תבוא כאילו מעולם לא כתבו עליך, תבוא כאילו מעולם לא שמעת משהו אחר, כי אני, אלישע בן אבויה, לא באתי כך, אני באתי עם החוכמה היוונית, עם הזמר היווני, עם ספרי המינים, והמקום היה תפוס, לא אפשר להכניס באופן חופשי עוד דברים. יש עוד מימד, נדבר עליו בפעם הבאה, והוא התכליתיות של המבוגר לעומת חוויית החיים של הילד, שהיא מאוד מאוד חזקה בהבחנה בין רבי עקיבא לאלישע בן אבויה, בעזרת השם, זה ידובר בפעם הבאה. שלום.